השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רייזי דורה שלומוביץ, זיכרונה לברכה, בת רחמיאל ופרימט, שיום הזיכרון שלך על היום נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתה. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת יצחק צבי ארמוני, זיכרונו לברכה, מאוהבי הגדולים של ארץ ישראל, היה חלוץ, לוחם, חולם ומגשים, היום 26 שנה למותו. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים היום את דף למד ד' במסכת יבמות. נתחיל במשנה בלמד ג' עמוד ב' ונסיים 6 שורות לפני סוף למד ד' עמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נראה משנה שלא קשורה בכלל לייבום. היא מובאת כאן כי היא גם קשורה לנושאים של המשנה הקודמת, של איסור חל על איסור, וגם כי יש במקרה של שני אחים שהתחתנו עם שתי אחיות, שזה דבר שדיברנו עליו הרבה בהקשר של ייבום, זה גם הולך להתקשר למשנה של מחר. בכל אופן, אומרת המשנה כך. מה קורה אם שני גברים קידשו שתי נשים, כלומר ראובן קידש למשל את רחל ושימון את לאה, ואז ביום החופה הם החליפו ביניהם, כך שראובן בעל לאה ושימון בעל רחל. אומרת המשנה שבמצב כזה הם יכולים להיות חייבים חטאת על 4 איסורים. האיסור הבסיסי זה איסור אשת איש, שני איסורים נוספים זה שאם ראובן ושימון אחים, אז כל אחד מהם עובר על איסור אשת אחיו, כי הוא בעל אשת אחיו, וגם אם שתי אנשים אחיות, אז כל אחד גם עובר על אחות אשתו. זה כבר 3 איסורים. דבר נוסף, אם אנשים במקרה גם היו נידות, אז גם עוברים על איסור נידה. אלה 4 האיסורים, שוב, אשת איש, אשת אחיו, אחות אשתו, ואיסור נידה. ומסיים את המשנה שכשהטעות מתגלה, אז לפני שבני הזוג חוזרים לבני הזוג האמיתיים שלהם, הם צריכים קודם כל לחכות 3 חודשים בשביל לוודא שהיא לא בהיריון מהבעל האסור. אם היא ילדה שממילא לא יכולה להיכנס להיריון, אז אין צורך לחכות. עד כאן המשנה, את הגמרא לגבי זה נחלק ל3 חלקים. החלק הראשון יהיה מאוד קצר. אז החלק הראשון, הגמרא מביאה 3 סיבות לזה שברור שכשהם החליפו ביניהם, זה היה בטעות ולא בכוונה. דבר ראשון, וכי ברשעי עסקינן, למה שהמשנה תדבר על רשעים? המפרשים גם מוסיפים שאם מדובר ברשעים ואז הורגים אותם כי זה היה בכוונה, אז אין כאן חידוש שזה היה 4 איסורים, כי ממילא הורגים אותם רק פעם אחת. רק אם זה בשוגג, שאז יש חטאת, אז באמת יש חידוש ללמד שיש 4 חטאות. בכל אופן, זו ראיה אחת. ראיה שנייה זה שהגמרא מביאה ברייתא של רבי חייא שאומר שבמצב כזה הם יביאו סך הכל 16 קורבנות חטאת, כי יש כאן שני גברים ושתי נשים וכל אחד מביא 4 קורבנות, סך הכל 4 כפול 4, 16. עכשיו מזה שרבי חייא מדבר על חטאות, ודאי שמדובר פה בשוגג, כי שוב במזיד אין חטאת. וראיה שלישית זה שאמרנו שהם לא חוזרים לבעל שלהם עד שמחכים 3 חודשים. עכשיו אם מדובר במזיד, אז גם אחרי זה אסור להם לחזור מאסורות על הבעל. ממילא ודאי שמדובר בשוגג ולא במזיד, ועד כאן החלק הראשון. החלק השני, בתחילת עמוד א', זה ששואלת הגמרא, רגע, איך יכול להיות שהם חייבים 4 חטאות? הרי יש לנו כלל שאין איסור חל על איסור, לכן אם לאה אסורה על ראובן, כי למשל אשת איש, אז זה שיש עוד סיבה שהיא אסורה, בגלל שהיא גם אחות אשתו, או אשת אחיו, או נידה, זה לא אמור להוסיף כלום. אין איסור חל על איסור. זו השאלה, ובשביל לענות על זה, אנחנו צריכים להיזכר בדברים שלמדנו בדפים האחרונים. בדפים האחרונים למדנו גם כן שאין איסור חל על איסור, אבל יש יוצאי דופן, ודיברנו על 3 אפשרויות ליוצאי דופן. לא כל התנאים סוברים את כל האפשרויות, אבל בואו נזכיר מה 3 האפשרויות. אז בקצרה, זה איסור מוסיף, איסור כולל ואיסור בבת אחת. עוד פעם, איסור מוסיף, איסור כולל ואיסור בבת אחת. אלה האפשרויות בקצרה, ועכשיו נסביר אותם, כשאת כל ההסברים נדגים, על פי המקרה הכללי של המשנה שלנו, שראובן ושימון אחים, רחל ולאה אחיות, ראובן קידש את רחל ושימון קידש את לאה, ואנחנו כרגע מתמקדים עם המבט שלנו בשימון, ואנחנו רוצים לראות באיזה איסורים רחל אסורה עליו, ומתי איסור כן יכול לחול על איסור הזה. דבר ראשון, אנחנו רוצים להבדיל בין איסורים שחלו בזה אחר זה, לבין איסורים שחלו בבת אחת. בזה אחר זה, זה למשל שאחרי שראובן קידש את רחל, אז עכשיו היא אסורה על שימון, אחר כך רחל גם נהייתה נידה, אז זה סיבה נוספת לאיסור על שימון, אבל זה סיבה שהגיעה אחר כך, לא ביחד עם האיסור הראשון. לעומת זאת, דוגמה לשני איסורים שכן חלים בבת אחת, זה שכשראובן מקדש את רחל, ממש באותו רגע רחל גם נהיית אשת איש, וגם נהיית אשת אחיו של שימון, כי ראובן הוא אח של שימון, ושני איסורים האלו חלו ממש באותו רגע, ברגע הקידושין. אז זה נקרא שזה בבת אחת, וכמו שאמרנו, יש דעות שאומרות שאם מדובר בזה אחר זה, אז אין איסור חל על איסור, אבל אם מדובר בבת אחת, אז כן, זה יוצא דופן ראשון. שני יוצאי הדופן הבאים זה אם מדובר שהאיסור השני חל אחרי האיסור הראשון. אז אם מדובר שהאיסור השני הוא בדיוק באותו היקף של האיסור הראשון, אז באמת הוא לא חל. אבל אם יש בו משהו אחר, אז יכול להיות שהוא חל, וזה אם הוא איסור כולל או איסור מוסיף. מה הכוונה? אז שוב נדגים על המקרה שלנו ונתאר שני מצבים. מצב אחד זה שקודם היה איסור אחות אשתו ורק אחרי זה איסור אשת אח, ומצב שני להפך, קודם היה איסור אשת אח ורק אחרי זה אחות אשתו. אז המצב הראשון זה שקודם כל שמעון קידש את לאה ורובן עוד לא קידש את רחל, אז רחל היא עוד לא אשת אחיו של שמעון, רחל עדיין רווקה, אבל היא כן אחות אשתו של שמעון. אז האיסור הראשון מבחינת שמעון זה שרחל היא אחות אשתו, ורק אחר כך בא ראובן וקידש את רחל, ועכשיו גם רחל היא לא רק אחות אשתו, אלא היא גם אשת אחיו. זה מצב אחד, עוד שנייה נסביר למה זה נקרא איסור מוסיף. מצב שני זה בדיוק להפך. קודם כל ראובן קידש את רחל, כך שעכשיו היא אשת אחיו של שמעון, זה האיסור הראשון. אחר כך שמעון הלך וגם קידש את לאה אחותה. אז עכשיו רחל היא לא רק אשת אחיו של שמעון, אלא היא גם אחות אשתו של שמעון, כי היא אחות של לאה. זה המצב השני, ולזה אנחנו נקרא איסור כולל. למה המצב הראשון הוא איסור מוסיף והמצב השני הוא איסור כולל? אז המצב הראשון הוא איסור מוסיף כי אמנם מבחינת שמעון לא השתנה שום דבר, בהתחלה רחל הייתה אסורה עליו כאחות אשתו, אחר כך היא גם אסורה עליו כאשת אחיו, אבל מבחינתו לא השתנה שום דבר, היא הייתה אסורה עליו, היא עדיין אסורה עליו. מה שכן השתנה זה הדבר האסור עצמו, כלומר במקרה שלנו רחל, כי כשהיה רק את האיסור הראשון של אחות אשתו, רחל הייתה אסורה רק על שמעון, לא על אף אחד אחר, כי רק שמעון עשוי לאחותה, אבל לשאר האחים היא הייתה מותרת. הנה עובדה שהיא באמת אחרי זה התקדשה לרובן, אבל אחרי שהיא באמת התקדשה לרובן, אז כאמור לגבי שמעון זה לא שינה, הייתה כבר אסורה עליו, אבל מה שכן השתנה זה שעכשיו היא אסורה לא רק לשמעון, אלא גם על כל שאר האחים שלהם. אז אמנם שוב, לשמעון זה לא הוסיף כלום, אבל לרחל זה הוסיף, כי עכשיו היא אסורה על יותר אנשים. זה נקרא איסור מוסיף, וכאמור, יש דעות שבמקרה כזה איסור כן חל על איסור, וממילא זה מוסיף לשמעון עוד חיוב חטאת. זה לגבי איסור מוסיף. המצב ההפוך במקרה שלנו יהיה איסור כולל, כלומר שכאמור קודם כל היא הייתה אסורה על שמעון מצד אשת אחיו, כי קודם כל ראובן קידש את רחל, רק אחר כך כששמעון קידש את לאה היא נאסרה עליו גם מצד אחות אשתו. עכשיו במקרה הזה האיסור השני לא הוסיף שום דבר, הוא לא הוסיף שום דבר לשמעון כי הייתה כבר אסורה עליו כאשת אחיו, וזה גם לא הוסיף שום דבר לרחל עצמה כי כבר הייתה אסורה על כל האחים כולל שמעון כמובן כי היא אשת אחיו, לכן זה לא נקרא איסור מוסיף. מה שכן זה נקרא איסור כולל, כי רחל היא לא אדם בודד, יש לה גם אחיות. אז אמנם כששימון קידש את לאה, מבחינת רחל ושימון זה לא הוסיף כלום, כי רחל כבר הייתה אסורה על שימון וגם הייתה אסורה על כל האחים, כי היא האישה של אח שלהם, אבל מבחינת האחיות של רחל זה כן הוסיף, כי עד עכשיו האחיות של רחל אמנם היו אסורות על ראובן, כי הם אחות אשתו, אבל הם לא היו אסורות על שימון, אבל עכשיו ששימון קידש את לאה, אחותם, אז האחיות של רחל ולאה עכשיו אסורות גם על שימון, אז יוצא שאומנם לרחל עצמה, שוב, לא קרה כאן שום שינוי, אבל לקבוצה שבה היא כלולה, כלומר קבוצת האחיות, כן קרה משהו, כולם נאסרו על שמעון, אז רחל כלולה בתוך קבוצה שלה כן הוסף משהו, זה נקרא איסור כולל. אז שוב, איסור מוסיף זה כשהשתנה משהו לרחל עצמה, שעד עכשיו היא הייתה אסורה רק על שמעון כאחות אשתו, ופתאום היא אסורה על כל האחים. איסור כולל זה שאומנם לרחל לא השתנה כלום, אבל לקבוצה שבה היא כלולה, קבוצת האחיות, כן השתנה, כי עכשיו גם האחיות אסורות על שמעון. זה איסור מוסיף וכולל, וכאמור, יש דעות שאומרות שבאיסור מוסיף, ואולי גם באיסור כולל, כן איסור חל על איסור. עד כאן הקדמה ארוכה לגבי העיקרון שאיסור לא חל על איסור, אלא אם כן זה איסור בבת אחת, או איסור כולל, או איסור מוסיף. זו הייתה הקדמה, ועכשיו נחזור לשאלה שלנו. השאלה הייתה, איך במשנה שלנו אדם מתחייב בארבע חטאות על אישה אחת, הרי אין איסור חל על איסור? ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת, בשורה השלישית בעמוד א', זה שהמשנה היא כרבי מאיר, ורבי מאיר סובר שבכל המקרים שהזכרנו, איסור חל על איסור, גם כשזה כולל, גם כשזה מוסיף, גם כשזה בבת אחת, ולכן במשנה שלנו, באמת כל האיסורים חלים אחד על השני. עוד שנייה נסביר, זאת תשובה אחת. תשובה שנייה, קצת אחרי אמצע עמוד א', זה שהמשנה היא לא רבי מאיר, אלא רבי שמעון, ואומנם רבי שמעון אומר שגם באיסור כולל ומוסיף אין איסור חל על איסור, אבל בבת אחת כן, ואפשר להסביר את כל האיסורים במשנה פשוט שהם חלו בבת אחת. אלה שני התירוצים, עכשיו נפרט כל אחד. תשובה הראשונה זה שהמשנה היא כרבי מאיר, שהוא אומר שאיסור יכול לחול על איסור, או כשמדובר באיסור מוסיף, או כולל, או בבת אחת. ועכשיו נסביר איך באמת המקרה של המשנה שלנו הוא אחד מהדברים האלו. אז האמת היא שדי אמרנו את זה כבר בהקדמה. בוא נדמיין שרובן קידש קודם כל את רחל, אז ברגע שהוא קידש אותה, אז לשימון נוצרו ברחל שני איסורים, היא גם אשת אחיו, רובן, והיא גם אשת איש, ושניהם חלים כי כאמור, אם זה בבת אחת זה חל. אחר כך הלך שימון וקידש את לאה, אחות רחל, אז עכשיו רחל היא לא רק אשת אחיו, אלא היא גם אחות אשתו, וכמו שהקדמנו בעריכות, זה נקרא איסור כולל, כי לא רק היא נאסרת, אלא גם האחיות שלה, ולפי רבי מאיר, גם באיסור כולל, איסור כן חל על איסור, ואחר כך היא גם ראתה נידה, אז זה גם איסור מוסיף, כי עכשיו היא אסורה לא רק על שימון, אלא גם על בעלה, אז נוסף לה לרחל עצמה איסור, ולכן גם האיסור הזה חל, כי כאמור זה איסור מוסיף, וככה כל ארבעת האיסורים יכולים לחול. עד כאן התירוץ הראשון למשנה, שהמשנה היא רבי מאיר. התירוץ השני כאמור, קצת אחרי אמצע עמוד א', זה שהמשנה היא רבי שמעון, שרבי שמעון אומר שגם באיסור כולל ומוסיף איסור לא חל על איסור, אבל אם זה בבת אחת אז כן, והוא פשוט מסביר שכל המשנה עוסקת בבת אחת. עכשיו, איך זה יכול לקרות טכנית? הרי בשביל שהאיסורים יחולו בבת אחת, שרחל תהיה גם אשת אחיו של שמעון וגם אחות אשתו של שמעון בדיוק באותו רגע, צריך שרובן ושמעון יעשו את הקידושין בדיוק באותה שנייה, וזה לא יכול להיות. אז איך זה קרה? אז הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר ראשון זה שבאמת רובן ושמעון לא יכולים לקדש בדיוק באותו רגע, אלא מה שקרה כאן זה שגם רובן ושמעון וגם רחל ולאה השתמשו באותו שליח. כלומר, רובן ושמעון נתנו כסף לשליח ורחל ולאה מינו שליח לקבל את הכסף, והשליח של הגברים הגיע לשליח של הנשים, והוא אמר שהוא נותן את הכסף בשביל שני הקידושים, והשליח קיבל את זה בשביל שני הקידושים, ואז שני הקידושים קרו בדיוק באותו רגע. זו אפשרות אחת. הבעיה עם זה, זה שזה מסביר איך שני הקידושים קרו באותו זמן, אבל זה לא מסביר איך גם איסור הנידה קרה באותו זמן. מה הסיכוי ששתי אנשים ראו נידה בדיוק באותו רגע, וגם בדיוק ברגע שהם התקדשו? זה לא אפשרי. לכן הגמרא מביאה הסבר שני, וזה שלא צריך להעמיד שיש כאן שליח, אלא פשוט שכשהבנים קידשו את הבנות, אז הם לא עשו קידושים רגילים שבהם הקידושים חלים מיד עכשיו, כשנותנים את הכסף, אלא הם אמרו שהקידושים יחולו כשיגמר היום הזה, כלומר בלילה כשיכנס היום הבא, אז הם יחולו, וכיוון ששניהם עשו ככה, אז יוצא שכשהגיע הלילה ונכנס היום הבא, באותו רגע בדיוק חלו שני הקידושים, וככה שני איסורים חלו בדיוק באותו רגע, גם איסור אשת אחיו, וגם אחות אשתו, וכמובן גם אשת איש. עכשיו תשאלו, בסדר, אז פתרת את העניין של הקידושים שיחולו באותו זמן, אבל עדיין, איך אתה פותר את זה שגם הנידה קרתה באותו זמן? אז לזה צריך להוסיף עוד פרט, שזה באמת פחות סביר, אבל זה יכול לקרות, וזה שכאן גם האחים וגם האחיות הם לא סתם אחים ואחיות, אלה הם תאומים, וגם האחים וגם האחיות נולדו בדיוק באותו תאריך, נניח א' תשרי, והם נולדו בפער של שנה אחת. כלומר, הבנים נולדו באלף תשרי של תשפ"ב, ושנה אחרי זה, א' תשרי תשפ"ג, הבנות נולדו. כך ש-12 שנה אחרי שהבנות נולדו, שזה בעצם 13 שנה אחרי שהבנים נולדו, יהיה לשני זוגות התאומים בדיוק באותו יום, בר ובת מצווה. ועכשיו, יום לפני הבר והבת מצווה, הם עשו את אותם קידושים שתיאר והם אמרו שזה יחול לא כרגע, הם גם לא יכולים שזה יחול כרגע כי הם עוד לא בר מצווה, אלא זה יחול היום בלילה, כשאנחנו והחיות יהיו בני ובנות מצווה. עכשיו, איך כל התיאור הזה עוזר לנו? אז מבחינת זה שהקידושים יחולו באותו זמן, כמו שאמרנו, אנחנו לא צריכים את כל התיאור הזה של תאומים ובני ובנות מצווה באותו יום, מספיק ששניהם אמרו שזה יחול היום בלילה, זה כבר חל באותו זמן. למה הוספנו את כל הסיטואציה הזאת של הבני ובנות מצווה? רק בשביל שזה יסתדר גם עם האיסור נידה, שגם זה יחול בדיוק באותו זמן. ואיך? אז דובר ששתי הבנות, מתישהו בימים שלפני הבת מצווה, ראו נידה, והם עוד לא טבלו, מה שנקרא בגמרא שופעת, זה לאו דווקא שממש כל הזמן יוצא דם, אלא שפשוט ראו דם ולא טבלו. עכשיו, כיוון שהם עוד לא בת מצווה, אז גם להם אין איסור נידה עדיין, וגם לבנים אין איסור נידה עדיין. אבל באותו רגע שהם והן יהיו בני מצווה, אז לא רק שהקידושים חלו באותו רגע, כמו שאמרנו, אלא גם איסור הנידה חל, כי רק מאותו רגע שהם בני ובנות מצווה, יש עליהם איסורין, וככה גם איסור הנידה חל בדיוק באותו רגע. עד כאן התיאור של איך זה יכול לקרות שכל ארבעת האיסורים חלו באותו רגע, וזו כאמור הייתה התשובה השנייה איך במשנה יש כמה איסורים, כי אמרנו שזה לפי רבי שמעון, שכל עוד מדובר שכל האיסורים חלו בבת אחת, אז איסור כן חל על איסור, ולכן הם התחייבו בארבע חטאות שונות. עד כאן שני התירוצים, איך במשנה איסור חל על איסור. שוב, התירוץ הראשון זה שהמשנה כרבי מאיר, ופשוט הוא אומר שבאיסור כולל, מוסיף או בבת אחת, איסור חל על איסור. התירוץ השני, המשנה כרבי שמעון, ואת כל המשנה העמדנו שהכל היה בבת אחת, ובזה גם הוא מודה שאיסור חל על איסור. אלה התירוצים, זה עיקר החלק הזה. עכשיו נוסיף לזה עוד שני דיונים בסוגריים. דיון אחד, אמרנו שלפי רבי מאיר, כשזה איסור כולל, מוסיף או בבת אחת, איסור חל על איסור, איפה רואים שרבי מאיר אמר את זה? אז הוא אמר את זה בתחום אחר לגמרי, וזה לגבי אדם זר, כלומר לא כהן, שאכל חלב של קורבן שכבר עבר הזמן שלו, והוא עשה את זה ביום כיפור שחל בשבת, ותוך כדי שהוא אוכל הוא גם הוציא את זה מרשות לרשות, על הפעולה הזאת הוא מתחייב בשש חטאות שונות. איך זה יכול להיות? הרי אין איסור חל על איסור, אז זה על בסיס מה שהרגע אמרנו, שאם זה איסור מוסיף או כולל או בבת אחת, אז כן חל על איסור. ואיך זה נכנס שם? אז נתאר את התהליך שהחלב הזה עבר מרגע שהוא נולד. אז דבר ראשון, כשהבהמה נולדה, מיד באותו רגע, החלב שלה אסור באכילה. זה האיסור הראשון הבסיסי. אחר כך באו והקדישו את הבהמה, אז באותו רגע החלב הזה קיבל עוד איסור, וזה שהחלב נאסר גם לזרים. וזה נקרא איסור מוסיף. למה? כי עד עכשיו החלב היה אסור רק באכילה. עכשיו אותו החלב נוסף עליו עוד איסור, וזה שהוא גם אסור גם בהנאה, כי הוא הקדש. וממילא זה איסור מוסיף, לכן בזה איסור כן חל על איסור. זה שלב שני. שלב שלישי, את החלב אמורים להקריב על המזבח, ועבר הזמן ולא הקריבו, אז עכשיו הוא נעשה נותר, וגם זה איסור מוסיף. כי עד עכשיו אמנם החלב היה אסור באכילה והנאה, אבל הוא היה מותר בהקרבה על המזבח. מצווה להקריב על המזבח, אבל עכשיו שהוא נעשה נותר, אז הוא גם נאסר על המזבח. אז על החלב עצמו נוסף עוד איסור, זה נקרא איסור מוסיף, וגם בזה איסור חל על איסור. ושלב רביעי, אדם שרוצה לאכול את החלב, נטמע לפני שהוא אכל אותו, שזה מוסיף עוד איסור שאסור לו לאכול חלקי קורבן בתומה, והאיסור הזה גם חל כי הוא נקרא איסור כולל. למה? כי אומנם מבחינת החלב עצמו לא התווסף שום דבר, אבל כמו שאמרנו לגבי האישה, החלב הוא לא לבד, הוא חלק מקבוצה. איזה קבוצה? קבוצת הקורבנות העולמית. וברגע שאדם נטמע, אז עכשיו לא רק החלב אסור עליו, אלא כל הקורבנות בעולם, גם למשל בשר שלמים שעקרונית מותר לו, עכשיו שהוא נטמע אסור לו. אז זה נקרא איסור כולל, כי החלב הוא כלול בקבוצה של כל הקורבנות בעולם שעכשיו אסורים על אותו אדם טמא, ולכן גם כאן איסור חל על איסור. זה היה שלב רביעי. שלב חמישי, הגיע יום כיפור, וביום כיפור אסור לאכול באופן כללי, אז יש פה עוד איסור, וגם זה נקרא איסור כולל, כי עכשיו החלב הזה הוא לא רק חלק ממשפחת הקורבנות של העולם, אלא הוא חלק מכל האוכל שבעולם, והרי ביום כיפור כל האוכל נאסר על אותו אדם, כולל אותו החלב, לכן גם זה נקרא איסור כולל ואיסור חל על איסור. זה שלב חמישי. שלב שישי, וזה רק רבי מאיר אומר, אם אותו יום כיפור היה גם שבת, ותוך כדי שהוא אוכל את החלב הזה הוא גם מוציא אותו מרשות לרשות, אז הוא גם חייב על שבת. ולמה כאן איסור חל על איסור? כי איסור יום כיפור ואיסור שבת חלים בדיוק באותו זמן, שני מתחילים כשנכנס היום, ובשני איסורים בבת אחת גם כן איסור חל על איסור. זה היה הדיון הראשון בסוגריים, איפה ראינו שלפי רבי מאיר, כשזה איסור מוסיף או כולל או בבת אחת, אז איסור כן חל על איסור. הדיון השני בסוגריים זה עוד שאלה ששואלת הגמרא על המשנה, וזה איך בכלל המשנה מחייבת חטאת? עזוב אותי איסור על איסור, נגיד שאפילו מחייבת רק חטאת אחת, איך אפילו חטאת אחת היא מחייבת? למה לא? כי הרי יש לנו עיקרון, עוד שנייה נפרט על זה יותר, אבל כרגע נאמר את זה באופן כללי, שטועה בדבר המצווה פטור, כלומר אדם שעבר על עבירה, אבל הוא עשה את זה תוך כדי שהוא בעצם מנסה לעשות מצווה, אז פותרים אותו מחטאת. והרי כאן במשנה, מה כל אח ניסה לעשות? הוא ניסה לעשות מצווה, הוא ניסה להתחתן, אז נכון שבא בפועל קרתה טעות, אבל למה הוא חייב חטאת? הרי זה טועה בדבר מצווה. זו השאלה באופן כללי, אבל בשביל לענות עליה אנחנו צריכים להיכנס קצת יותר לפרטים. ומסתבר שהעיקרון הזה שאמרנו שטועה בדבר המצווה פטור, באמת זה מחלוקת תנאים על גבי מחלוקת תנאים. כלומר, קודם כל יש מחלוקת תנאים בין רבי יהושע לרבי אליעזר, שרבי יהושע אומר טועה בדבר המצווה פטור, ורבי אליעזר אומר טועה בדבר המצווה חייב. אחר כך, על גבי זה יש עוד מחלוקת תנאים בין רבי מאיר לרבי שמעון, כן, אותם רבי מאיר ורבי שמעון שפגשנו הרגע אצלנו, והם חולקים לגבי באיזה מקרה נחלקו רבי יהושע ורבי אליעזר. כשמה שתי אפשרויות, אז נקדים שכשאנחנו מדברים על טועה בדבר המצווה, אפשר לדבר על שני מצבים. יש טועה בדבר המצווה ועשה מצווה, ויש טועה בדבר המצווה שבפועל לא עשה מצווה. כלומר, נדמיין לנו שיש מוהל שיש לו שני תינוקות למול. אחד מהם הוא אמור למול בשבת. התינוק השני יש שני מקרים. מקרה אחד זה שהוא אמור למול אותו ביום שישי ובטעות הוא דחה ומל בשבת. מקרה שני הוא אמור למול ביום ראשון ובטעות הוא הקדים ומל בשבת. אז במקרה הראשון, אמנם הוא מל בשבת באיסור, כי אם זו מילה שלא בזמנה אסור למול בשבת, אבל בסופו של דבר הוא כן קיים את המצווה, כי אמנם הוא עשה את זה יום מאוחר, אבל זה די נחשב מילה. זה המקרה הראשון, זה נקרא טועה בדבר המצווה ועשה מצווה. בסוף הוא קיים את המצווה. לעומת זאת, המקרה השני, שהוא הקדים יום ראשון לשבת, גם כאן הוא טעה בדבר מצווה, אבל הוא לא עשה מצווה, כי כשמלים יום לפני הזמן, זה בכלל לא נקרא מילה, הוא לא קיים את המצווה. אלה שני המקרים, ועכשיו חזרה למחלוקת. כאמור, אמרנו שרבי ישוע אומר, טועה בדבר מצווה פטור, ורבי אלעזר מחייב, ואחרי זה יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי שמעון, באיזה מקרה הם דיברו. רבי מאיר מקל יותר. הוא אומר, שאם הוא טעה בדבר מצווה וקיים מצווה, אז לפי כולם פטור, גם לפי רבי אלעזר. המחלוקת שלהם זה כשהוא לא קיים מצווה, שאז רבי יהושע בכל זאת פוטר, ורבי אלעזר מחייב. זה דעת רבי מאיר. רבי שמעון ומעצות מחמיר יותר, והוא אומר שכשהוא קיים את המצווה, בזה המחלוקת, אבל אם הוא לא קיים, אז לפי כולם חייב, גם לפי רבי יהושע. אז שוב, רבי מאיר מקל ואומר שכשהוא קיים פטור לפי כולם, אם הוא לא קיים, אז המחלוקת לרבי יהושע פטור, לרבי אלעזר חייב. רבי שמעון מחמיר יותר, אם הוא קיים את המצווה, בזה המחלוקת, אם הוא לא קיים, לפי כולם חייב. זה רבי מאיר ורבי שמעון שם, וחזרה אלינו, באורח פלא, גם אצלנו הרי הרגע פגשנו את רבי מאיר ורבי שמעון. כששאלנו איך אצלנו איסור חל על איסור, אז תירוץ ראשון היה המשנה כרבי מאיר וזחל כי זה איסור מוסיף, כולל ובבת אחת. תירוץ שני היה המשנה כרבי שמעון וזחל כי זה איסור בבת אחת, וזהו. אז גם אצלנו יש את רבי מאיר ורבי שמעון, ועכשיו חזרה לשאלה, שאלנו איך בכלל המשנה מחייבת חטאת, הרי זה טועה בדבר מצווה. ועל השאלה הזאת, אנחנו צריכים לענות בנפרד לתירוץ הראשון, כלומר שהמשנה היא רבי מאיר, ומנפרד לתירוץ השני שהמשנה היא רבי שמעון. אז לגבי התירוץ השני רבי שמעון, זה מאוד פשוט, לכן הגמרא בכלל לא מזכירה את זה, זה רק בתוספות, וזה שהרי כאן מדובר אמנם בתועה בדבר מצווה, אבל הוא לא קיים מצווה. הרי לבוא על אשת אחיו, אחות אשתו, אשת איש, נידה, זה ודאי לא מצווה. ממילא לפי רבי שמעון, כשהוא לא קיים מצווה, אז רבי שמעון אומר שכולם אומרים, כולל רבי יהושע, שהוא חייב חטאת. ממילא ברור למה הוא חייב חטאת. זה לפי רבי שמעון, וזו אגב אולי הסיבה למה המשנה בכלל הביאה את התירוץ השני, שזה כרבי שמעון, בשביל להסתדר עם העניין הזה של טועה בדבר מצווה. אבל מה לגבי רבי מאיר? הרי לפי רבי מאיר, לפי רבי יהושע, גם כשהוא לא קיים מצווה, הוא אמור להיות פטור, כי הוא טעה בדבר מצווה, אז למה לפי המשנה הוא חייב? לזה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת, אתה צודק, לפי התירוץ הראשון שהמשנה כרבי מאיר, אין ברירה אלא להעמיד אותה גם כרבי אליעזר, שטועה בדבר מצווה חייב, ולא כרבי יהושע. זו תשובה אחת. תשובה שנייה, אפשר גם להעמיד כרבי יהושע, כי אומרת הגמרא, מתי רבי יהושע אומר שטועה בדבר מצווה פטור? רק שיש לחץ של זמן. למשל, במקרה של הברית מילה, יש לחץ, צריכים למול אותו היום, או ככה לפחות הוא חשב, וכשיש לחץ של זמן, אז הגיוני שלפעמים טועים, וביחד עם זה שהוא בכלל ניסה לקיים מצווה, לכן הוא פטור. אבל במקרה שלנו, של החתונה, אין כאן לחץ של זמן, הוא לא חייב להתחתן היום, לכן כאן מצופה יותר שהוא ישים לב, וידאג שהוא באמת מתחתן עם האישה שאותה הוא קידש, ולכן כאן גם רבי יהושע מודה שהוא חייב. זו התשובה השנייה, שכשהזמן לא בהול, אז גם רבי יהושע מודה. בסוגריים, הגמרא מקשה על זה מכהן שאוכל תרומה, ופתאום תוך כדי מגלה שבכלל אסור לו לאכול תרומה, כי הוא בן גרושה, ורבי יהושע פותר, כי הוא טועה בדבר המצווה, והרי שמה אין לחץ של זמן, אז למה רבי יהושע פותר? אז הנה תורה לכאורה שהוא פותר גם כשאין לחץ של זמן. עונה הגמרא, יש שם לחץ של זמן, כי מדובר שהתרומה שהוא אוכל זה בעצם לחם שעשו מחיטים של תרומה, ומדובר בערב פסח, ולכן יש לחץ של זמן, כי צריך לאכול את זה מהר לפני שהגיע זמן הביור, אבל שוב, כשאין לחץ של זמן, גם רבי יהושע מודה שחייב. ועד כאן, הדיון השני על שני התירוצים, האם המשנה כרבי מאיר או כרבי שמעון, ובזה הגענו לשבע שורות לפני סוף עמוד א', וזה היה החלק השני של השיעור. החלק השלישי זה קביעה מציאותית של הגמרא, וזה שאין אישה מתעברת מביאה ראשונה. הביאה הראשונה של אישה בחיים לא יכולה להכניס אותה להיריון. זה העיקרון, ועל זה נראה עכשיו ארבעה סעיפים. הסעיף הראשון מתקשר למשנה, וזה ששואלת הגמרא בסעיף הראשון, אם אתה אומר שאין אישה מתעברת מביאה ראשונה, אז למה כשבמשנה מגלים את הטעות וכל בעל רוצה לקחת חזרה את אשתו, אז למה הם צריכים לחכות שלושה חודשים בשביל לבדוק שהיא לא בהיריון מהבעל השגוי? הרי זה ביאה ראשונה, ואין אישה מתעברת מביאה ראשונה. עונה הגמרא, מי אמר שהוא בעל רק פעם אחת? יכול להיות שהוא בעל אותה יותר מפעם אחת, ורק אז גילו את הטעות, ולכן יכול להיות שהיא כן התעברה. עכשיו, בסוגריים שואלת הגמרא, אם הוא בעל כמה פעמים, אז לפי רבי אליעזר, כשיש כמה ביות, אפילו שהם כולם היו בהיעלם אחד, כלומר, המשך של אותה טעות, בכל זאת הוא חייב חטאת על כל ביה וביה. אז למה רבי חייא, שהזכרנו אותו בחלק הראשון, אמר שבמשנה יש רק 16 חטאות, אם הם באו כמה פעמים, אז צריך שיהיה 32 ומעלה. עונה הגמרא, אתה צודק, באמת לפי רבי אליעזר, אם נעמית המשנה כמו, כמו שראינו בחלק הקודם, שיש אפשרות כזאת, אז צריכים להביא יותר מ-16 חטאות, על כל ביה וביה, ולפי רבי אליעזר אפילו על כל כוח וכוח, כל תנועה בתוך אותה ביה, אבל רבי חייא פשוט לא הזכיר את זה, הוא הזכיר את החטאת הראשונה של הביה, וזה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני לגבי אין אישה מתעברת מביה הראשונה זה על סיפור יהודה ותמר. נזכיר שיהודה חיתן את הבן שלו ער עם תמר, אבל ער חטא, לא כתוב במה, והשם הורג אותו, ואז יהודה מחתן אותה עם אח של ער, עונן, סוג של ייבום. אבל עונן לא אהב את הרעיון של ייבום, לא רצה שיהיה לו ילד על שם אחיו המת, ולכן ושיחת ארצה, הוא דאג שהיא לא תיכנס לרעיון, ואז השם הרג גם אותו, ובסוף יהודה עצמו בא להביא את הברה ונולד מזה פרץ וזרח. זה הסיפור. עכשיו, איך זה קשור אלינו? שואלת גמרא, הרי יהודה היה הביאה הראשונה של תמר, אז איך היא התעברה? הרי אין אישה מתעברת מביאה ראשונה. עונה הגמרא, נכון, זה באמת היה ביאה ראשונה, אבל לפני זה היא הייתה ממאכת עם האצבע ומוחקת את קרום הבתולים, וכך היא יכלה להתעבר גם מביאה ראשונה, שאגב גם הבנות בבית רבי היו עושים את זה בשביל שיהיה להם קל להתעבר. זו התשובה, ועד כאן עיקר הסעיף השני, איך תמר בכל זאת התעברה מביאה ראשונה. ועכשיו, בסוגריים על זה, נראה שני דיונים קצרים. דיון אחד, זה למה אתה מניח שיהודה היה ביאה ראשונה שלה, הרי היא הייתה נשואה לפני זה לער ולעונן. עונה הגמרא, נכון, אבל שניהם היו באים אליה שלא כדרכה, כלומר מאחורה ולא מקדימה, ולכן יהודה היה הביאה הראשונה שלה כדרכה. זה דיון ראשון. דיון שני זה שלוש שאלות על מה שהרגע אמרנו, נראה קודם את השנייה והשלישית ואז את הראשונה. אז השאלה השנייה זה מה המקור לזה שהם באו אליה שלא כדרכה. אז לגבי עונן זה באמת כתוב, כתוב ושיחת ארצה, ונפרש שהכוונה היא לא ממש ארצה, אלא שיחת את זרו בזה שהוא בא אליה שלא כדרכה. אבל מה המקור שגם ער חטא באותו חטא? הרי התורה לא אומרת. עונה הגמרא, כי כתוב לגבי עונן וימת גם אותו, משמע שהשם הרג אותו מאותה סיבה שהוא הרג קודם את עונן. זה לגבי השאלה השנייה. שאלה שלישית זה למה הם עשו את זה. אז לגבי עונן זה כתוב במפורש שהוא לא אהב את הרעיון של ייבום וידע עונן כי לא יהיה זרה, אבל למה ער עשה את זה? עונה הגמרא, כי הוא לא רוצה שהיא תתעבר ואז היא תהיה פחות יפה. זה לגבי השאלה השלישית. עכשיו השאלה הראשונה, אמרנו שהם באו אליה שלא כדרכה, אבל יש ברייתא ששם רבנן מדמים את מי שדש מבפנים וזורם מבחוץ, כלומר בא אליה כדרכה אבל לפני שהזרע יוצא הוא יוצא החוצה שהזרע לא ייכנס אליה, הברייתא מדמה את זה למעשה ער ועונן. אז תורש שהם כן באו עליה כדרכה, פשוט הם דשו בפנים וזרו מבחוץ. והאמת היא שזה גם לכאורה פשט הפסוק, שיחת ארצה, עונה הגמרא, לא, הם באו עליה שלא כדרכה, ומה שהברייתא מדמה את מי שדש מבפנים וזורם מבחוץ למעשה שלהם, זה רק לגבי שגם זה השחטת זרע, אבל זו צורה אחרת של השחטת זרע, וגם לזה הפסוק התכוון, שבשיחת ארצה זה פשוט השחטת זרע, כשכאמור הכוונה היא לא שדשו בפנים וזורו מבחוץ, אלא שבאו עליה שלא כדרכה. עד כאן הדיונים בסוגריים, וזה היה הסעיף השני לגבי שאין אישה מתעברת מביאה ראשונה. שאלנו איך תמר התעברה, וענינו שייתה ממאכת ביד. הסעיף השלישי זה בערך באמצע עמוד ב', וזה לגבי תומעת ביה. כשאיש בעל אישה, זה איש עצמו נטמע כי הוא ראה שכבת זרע, אבל מחדש את התורה שגם האישה נטמת. זה כתוב בויקרת את ו', ואישה אשר ישכב איש אותה שכבת זרע, ורחצו במים וכו', אז גם היא נטמת. אבל יש ביות שלא מתאמים אותה, כי יש כאן שתי מילים בפסוק שמיותרות לכאורה, וזה אותה שכבת זרע. כי יכולנו לומר, ואישה אשר ישכבן האיש, ורחצו במים. למה צריך את אותה ושכבת זרע? אומרת הברייתא, זה בא למעט. למעט את מה? אז חכמים אומרים שהמילה אותה ממעט את ההראה, כלומר שהוא קצת נכנס אבל לא הוציא זרע, והשכבת זרע ממעט את שלא כדרכה, שגם אז זה לא נחשב שהוא הזריע אותה, ולכן היא לא נטמת. זו דעת חכמים. רב יהודה אומר, את שני המיעוטים אלו אני יכול ללמוד משכבת זרע, כי שניהם לא נחשבים שהוא הזריע. אז מה הוא ממעט מהמילה אותה? אומר רב יהודה, הוא ממעט קלה, כלומר ביה ראשונה, שביה ראשונה לא מתמת את האישה. ולמה? אז חכם בשם הון הציע בציניות שאולי כי התורה חסה על האיפור שלה, היא לא רצתה שיצטרך לטבול ואז היא הרוס את האיפור. אבל הסביר רב נחמן שזה כמובן לא הסיבה, אלא בגלל העיקרון שעליו אנחנו מדברים, שכיוון שהיא לא יכולה להתעבר מביה הראשונה, אז לא לזה הפסוק התכוון והיא לא נטמת. ועד כאן הסעיף השלישי, שלסיכום, כיוון שאין אישה מתעברת מביה הראשונה, אז לפי רב יהודה היא גם לא נטמת מביה כזו. הסעיף הרביעי והאחרון זה ברבע התחתון של עמוד ב', וכאן, אגב הכלל של אין אישה מתעברת מביאה ראשונה, נראה עוד עיקרון דומה, וזה שאישה שהתעלמנה וחיכתה 10 שנים לפני שהתחתנה שוב, אז היא שוב לא תוכל להתעבר. זה העיקרון של רבי יוחנן. רב נחמן מגביל את זה, שזה דווקא כשהיא החליטה שהיא כבר לא רוצה להתחתן. אבל אם היא באמת כן רצתה להתחתן, פשוט זה לקח לה הרבה זמן, אז היא כן תוכל להתעבר. עד כאן הכלל, ועכשיו לסיום נראה על זה שני סיפורים. סיפור אחד זה שהבת של רב חיסטה הייתה נשואה בהתחלה לרמי בר חמה, ואז היא התעלמנה ממנו והיא חיכתה 10 שנים, ורק אחרי זה הלכה והתחתנה עם רבה, והיא בכל זאת התעברה. אז אנשים היו מרננים עליה שאולי היא לא כזה שמרה על עצמה באותם 10 שנים, כלומר היא לא ממש שהתה 10 שנים בלי ביאה, ולכן היא הצליחה להתעבר מרבה, אבל היא הסבירה שחלילה מה פתאום היא כן שמרה על עצמה, והסיבה שהיא התעברה זה כי כמו שאמר רב נחמן, היא לא החליטה שהיא לא רוצה להתחתן, היא רצתה להתחתן, היא פשוט חיכתה כל הזמן הזה לרבה, ולכן היא באמת הצליחה להתעבר. זה סיפור ראשון. סיפור שני, אישה אחת באה לרב יוסף ואמרה לו, תראה מה זה, הכלל שלכם לא נכון, אני חיכיתי 10 שנים ואז התחתנתי וכן התעברתי. אמר לרב יוסף, את סתם מזלזלת בדברי חכמים, לא יכול להיות שזה מה שקרה, ובאמת בסוף היא הודתה שהיא כן נבלה במהלך השנים האלו לגוי, ולכן באמת בסוף היא הצליחה להתעבר. ועד כאן הסעיף הרביעי בחלק השלישי של השיעור לגבי הכלל של אין אישה מתעברת מביאה ראשונה. הגענו 7 שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. פתחנו היום במשנה על רובן שקידש את רחל ושימון קידש את לאה, ובטעות בחופה הם התבלבלו, ואחר כך רובן בא לאה ושימון על רחל, ואמרנו שיכולים להיות פה 4 חטאות שונים, וזה על אשת איש, על אשת אחיו, על אחות אשתו, ואם במקרה הם גם נידה. ואת הגמרא חילקנו ל3 חלקים. בחלק הראשון הוכחנו שמדובר שהם עשו את ההחלפה הזאת בטעות, כי א' הכי ברשיעי, ברשעים עסקינן, וב' הרי רבי חייא מדבר שיש פה קורבנות חטאת, אז ודאי שזה בשוגג, וג' אחרי שעשו את הטעות, אז מחכים 3 חודשים לוודא שהיא לא בריון, ואז האישה חוזרת, ואם זה היה בכוונה, היה אסור לה לחזור, אלא ודאי שמדובר בטעות, זה החלק הראשון. בחלק השני שאלנו איך יכול להיות שהם חייבים 4 חטאות, הרי אין איסור חל על איסור, וענינו 2 תשובות. תשובה אחת, המשנה כרבי מאיר, שאומר שאם מדובר באיסור כולל, מוסיף או בבת אחת, אז איסור כן חל על איסור, וזה המקרה של המשנה שלנו. תשובה שנייה, המשנה כרבי שמעון, שאומר שאיסור כולל ואיסור מוסיף לא אומרים שאיסור חל על איסור, אבל באיסור בבת אחת, אז כן. ואיך זה יכול להיות מבחינה טכנית? אז הצעה הראשונה, הגברים עשו שליח משותף, והנשים עשו שליח משותף, וככה זה קרה בדיוק באותו רגע, אבל אמרנו זה פותר את כל האיסורי אישות, אבל איך זה מסביר את האיסור נידה, שזה גם קרה בדיוק באותו זמן? לכן תשובה שנייה, גם הקידושים וגם הנידה, כולם קרו באותו זמן, כי הם כולם קרו בדיוק כשגם הבנים וגם הבנות נהיו בר ובת מצווה, ככה זה קרה בדיוק באותו רגע. בכל אופן, אלה 2 התירוצים למשנה, או שהמשנה כרבי מאיר, ופשוט הוא אומר שבאיסור כולל מוסיף או בבת אחת איסור חל על איסור, או שהמשנה כרבי שמעון, וכל האיסורים חלו פשוט בבת אחת. אלה היו תירוצים, ועל זה ראינו 2 דיונים. דיון אחד, איפה רואים שרבי מאיר אומר שאיסור כולל, מוסיף ובבת אחת יכולים לחול, וזה לגבי חלב שבהתחלה היה סתם חלב, אחרי זה הוא גם מוקדש ונאסר לזרים שזה איסור מוסיף, אחרי זה הוא גם נעשה נותר שגם זה איסור מוסיף כי הוא גם נאסר למזבח, אחרי זה אדם שרוצה לאכול אותו נטמע שזה איסור כולל, כי לא רק החלב הזה אסור עליו עכשיו אלא כל עולם הקורבנות, ואחרי זה גם הגיע יום כיפור שגם זה איסור כולל, כי עכשיו גם כל עולם האוכל אסור על אותו אדם, והוא גם אכל תוך כדי שהוא מוציא בשביל שבת, ויום כיפור ושבת חלו בדיוק באותו רגע, אז זה איסור בבת אחת. על כל 6 האיסורים האלו, לפי רבי מאיר, הוא חייב כישוב, כולל, מוסיף ובבת אחת, בכולם איסור חל על איסור. זה היה דיון אחד בסוגריים. דיון שני זה שיש כאן עוד שאלה למשנה, וזה איך בכלל אם חייבת חטאת, הרי הוא טועה בדבר מצווה. אז מילא לפי רבי שמעון זה לא קשה, כי לפי רבי שמעון, כיוון שהוא אמנם טעה בדבר מצווה, אבל הוא לא קיים מצווה, אז לפי כולם הוא חייב חטאת, אז אין שאלה. אבל לפי רבי מאיר, שטועה בדבר מצווה שלא קיים מצווה, לפי רבי יהושע פטור, אז למה כאן הוא חייב? אז הסבר ראשון, המשנה כרבי אליעזר שכן מחייב, גם לפי רבי מאיר. הסבר שני, גם לרבי מאיר, אם הזמן שלו לא בהול, אז גם לפי רבי יהושע הוא חייב, וכאן אין לחץ של זמן להתחתן, ולכן הוא חייב. זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו כלל של אין אישה מתעברת מביאה ראשונה, ועל זה ראינו 4 סעיפים. בסעיף הראשון הקשנו מזה על המשנה שלנו, למה אתה אומר שצריכים לחכות 3 חודשים לוודא שהיא לא בהיריון מהבעל השגוי, הרי אין אישה מתעברת מביאה ראשונה, וענינו חוששים שהוא בא עליה יותר מפעם אחת, ואגב אז לפי רבי אליעזר יצטרכו להביא באמת יותר חטאות. זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, שאלנו על תמר, איך היא התעברה מיהודה, הרי זה היה ביאה ראשונה, וענינו, היא הייתה ממאכת ביד, ובסוגריים שאלנו למה אתה אומר שזה ביאה ראשונה, הרי היא הייתה נשואה לער ואז לעונן, וענינו, הם היו באים אליה שלא כדרכה, ועל זה ראינו עוד 3 שאלות, שאלה אחת, מה המקור לזה, אז לגבי עונן כתוב ושחט ארצה, לגבי ער למדנו את זה מוימת גם אותו, ושאלה נוספת, למה הם עשו את זה, אז לגבי עונן כתוב וידע עונן כי לא יעזרה, לגבי ער זה כי הוא לא רצה שהיא תתעבר וזה יכחיש את יופיה, ושאלה שלישית, הרי יש ברייתא שמדמה את מי שדש מבית, מבפנים וזורם מבחוץ, למעשר ועונן, משמע שזה לא שם בעולה שלא כדרכה, אלא דש הוא בפנים וזורם מבחוץ, עונה הגמרא לא, היא רק מדמה את זה למה שהם עשו לגבי זה שזה גם השחטת זרע, אבל זה היה באמת סוג אחר של השחטת זרע, זה היה הסעיף השני. סעיף שלישי זה שלפי רבי יהודה, כיוון שאישה לא מתעברת מביאה ראשונה, אז היא גם לא נתמת מביאה ראשונה, וסעיף רביעי, אגב הכלל הזה, מביאים כלל דומה של רבי יוחנן, וזה שאישה ששעתה 10 שנים אחרי שבעלה נפטר והיא לא נבלה, אז כשהיא תתחתן, היא שוב לא תוכל להתעבר, אבל מקביל את זה רב נחמן, זה בתנאי שכל הזמן הזה היא באמת גם לא רצתה להתחתן. אם היא רצתה, פשוט לקח לה זמן, אז היא יכולה להתעבר, וראינו לזה שני סיפורים, כל טוב.